אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף למד זין, מתחילים בדף למד וו עמוד בייס. למדנו במשנה אמר רבי שמואל במה דברים אמורים בשדה הלום. רבי שמואל אומר שכשאוכלים, כשיש אחד יושב בשדה שזה שדה הילם, יש שם גידולים שונים, אז לא צריך להיות שלוש שנים, מספיק שהוא מכניס יבול של שלוש סוגי אילנות, זיתים, ענבים וכך הלאה. זאת אומרת שבזה שהוא מכניס ענבים זה מראה מוחזקות גם כן על הזיתים. בזה שהוא מכניס זיתים זה מראה מוחזקות גם על הענבים. אז לכן בא אביי ועכשיו אומר, אמר אביי, את המהות הזה, את היסוד הזה של מוחזקות, מדי רבי שמואל נשמע לרבנן. נכון שרבנן חולקים על רבי שמואל וסוברים שצריך להיות דווקא שלוש שנים. אבל את היסוד הזה אפשר ללמוד גם לשיטתם. אם היו לו 30 אילנות ממתה 10 לבית צהה, היה שדה של 30 אילנות באופן שעשרה אילנות עומדים בשטח של בית צהה, שזה שיעור של שדה אילן. והמחזיק שישב שם הכניס יבול כל שנה מ10 אילנות אחרים. אכל 10 בשנה זו, 10 בשנה זו, 10 בשנה זו, כל שנה הכניס יבול מ10 אילנות אחרים, אז ממילא הוא מקבל חזקה. הרי זו חזוקה. לאו מי אומר רבי שמואל, חד פרה, אב וחזוקה לכולו פרה. אוכן נאמה, אנה אב וחזוקה לאנה, ואנה אב וחזוקה לאנה. כשם שרבי שמואל אומר שאכילת זיתים מועילה מוחזקות גם לשאר המינים, וכך הלאה, כך גם לרבנן, אכילת יבול, כלומר, הכנסת יבול מ10 אילנות, בשנה אחת מועילה גם לשאר חלקי השדה. וכך הלאה. אבל, ואנה מילה, איך זה לא יפיקו? מתי אנחנו אומרים שאם הוא לקח יבול מ10 אילנות, שזה מועיל לו גם לשאר חלקי השדה, גם אם הוא לא הכניס יבול מה20 אילנות האחרים, זה כשהם לא הוציאו פירות. אבל אם הם הוציאו פירות והוא לא לקח יבול, אבל אפיקו ולא יאכל, לא יאבה חזוק. למה? כי לכן שתק המערר. כי הרי המערר רואה שהמחזיק לא לקח יבול משאר האילנות, אבל פי שזה הוציא, למה? בגלל שהוא מפחד לקחת. לכן הוא לא ערר. אז זה לא מורה שום דבר שתיקתו ועם החאתו, לא מורה שום דבר שהמחזיק אכן מוחזק. עוד, והוא דבזה בזוזה. מה שאנחנו אומרים שזה נקרא חזוקה באופן כזה כשהוא אכל מ10 אילנות בכל שנה, זה רק כשהכל ביחד, כלומר ה10 אילנות האלו הם מפוזרים בכל השדה, אבל אם ה10 שמהם הוא לקח זה מונח בקרן זווית, ה10 של השנה השנייה בקרן זווית אחרת וכך הלאה, אז הוא רק מוחזק לקטע שמשם הוא לקח ולא בשעה חלקי השדה. אומרת הגמורה, זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע. ראובן מחר לשימון אילנות, וללוי הוא מחר קרקע. כלומר, באותה שדה. וכל אחד עשה את הקניין שלו. הקונה את הקרקע עשה את הקניין על הקרקע, הקונה את האילנות עשה את הקניין על האילנות. אומר רבי זווית, זה קונו אילנות וזה קונו קרקע. כל אחד קנה ממש את חלקו. זה מי שקנה את האילנות, קנה את זה רק שיהיה לו פירות מאותן אילנות. ברגע שהתייבש האילן, אין לו זכות לנטוע אילנות חדשים באותו קרקע. והשני קנה קרקע. אבל, שואל עכשיו הגמור רב פופה, שואל עכשיו קושי על רב זית, מה סקיף לרב פופה? אם כן, אין לו לבעל אילונוס בקרקע כלום, למלא בעל קרקע לבעל אילונוס, הקור אילונוך שקול וזיל. שיאמר בעל הקרקע לבעל האילנות, ברגע שמתייבש הנטיות הנוכחיות, האילנות הנוכחיות, יאמר לבעל האילן זה שקנה, אין לך זכות עכשיו לנטוע אילן חדש, רק תוציא עכשיו את האילן שהתייבש, ואל תטע עכשיו חדש. אלא אמר פופה, זה קונו אילונו איזו חצי קרקע, וזה קונו חצי קרקע. כלומר, כל אחד יש לו זכות גם בקרקע. בא לאילנות, קנה את האילנות, וגם יש לו חלק בקרקע, מה ששייך לאילן. לפי שיטה אחת, או חצי, ממש חצי. שואלת, אומרת הגמור עכשיו ככה, פשיטה, זה דבר פשוט. מחר קרקע ושיער אילנות לפניו, יש לו קרקע. עכשיו, מקודם למדנו, מחלוקת רב פופה ורב זבית, כשאחד מחר לשני לקוחות, לאחד הוא מחר אילנות, לשני הוא מחר קרקע. עכשיו מדובר שרובן, בעל הקרקע, המוכר, מחר רק את הקרקע, והוא השאיר את האילנות לפניו. אז יש לו קרקע. הוא גם השאיר לעצמו עם האילנות זכות, שאם כשהתייבש האילן הזה, שהוא השאיר לעצמו, יהיה לו זכות לנטוע אילן חדש. הוא לא מחר את הקרקע, עליו עומדים האילנות. הגמרא עכשיו מביאה שיש מחלוקת באופן כללי. ראובן מחר חצר שדה והשאיר בור לעצמו. האם אנחנו אומרים מוכר בעין יפה מוכר, והוא לא משאיר לעצמו דרך לבור, איך הוא יגיע לשם? הוא יצטרך לשלם לבעל השדה שהוא קנה עכשיו ממנו, וייתן לו כסף כדי שימכור לו דרך ללכת. או שאומרים לא, כל המוכר בעין רעה מוכר, אז הוא השאיר לעצמו דרך. זה מחלוקת רב עקיבא ורחמים. אומרת הגמרא עכשיו ככה, ואפילו לרב עקיבא דור מוכר בעין יופי מוכר, ואם כך הוא לא השאיר דרך לעצמו, זה רק הנמילה, גם בבור ודוס, שזה גם כמו בור שיש מחיצות סביב, זה מוגבה, זה לא מכחיש בארה, הם לא מכחישים, ולא גורמים שום עזק לקרקע. אז לכן, סובר רב עקיבא, שהמוכר, לא, אין פה איזשהו מצב שהוא צריך לחשוש שהלוקח, זה שקנה ממנו, אחרי שנה, שנתיים, יצק עליו שיסלק את הבור, כי זה לא מזיק לו. במילא, יוכל הלוקח לזרוע ליד זה, ולכן סובר רב עקיבא, בעין יופי מוכר. אבל לגבי אילנות, שזה מכחיש וזה מזיק את הקרקע, כל עוד שהאילנות פה הן יונקות מהקרקע, הן מכחישות את הקרקע. השיעור השער, המוכר משייר לעצמו גם קרקע סביב לאילן, דילו השער, אם הוא לא משאיר, למלא יאמר אחר כך, כבוד תקופה, הלוקח למוכר, כשהתייבש האילן, הקור לא נזיל, תעקור את האילן, ותיקח את זה מפה. למה? כי הרי זה מזיק לקרקע. ובוודאי, הרי המוכר לא רוצה, הוא רוצה כן שישאר לו זכות לנטוע אילנות חדשים. אז מן הסתם הוא ישאיר לעצמו אף קרקע שנצרח להם. עוד דין, מחר אילנות ושייר קרקע לפניו. להפך, ראובן מחר את האילנות ואת הקרקע הוא ישאיר בשבילו. זה היה המחלוקת בין רב עקיבא ורבונון, לפי שיטת רב עקיבא שאומר מוכר בעין יפה מוכר. אז אם כך איסלי, הלוקח ישיר, הלוקח, מחר גם, המוכר מחר גם ללוקח, חלק בקרקע, כלומר זכות בקרקע. ומילא, אם זה יתייבש, יהיה זכאי הלוקח לנטוע אילן חדש באותו קרקע. אבל לפי שיטת חכמים החלוקים הרב עקיבא וסוברים, המוכר בעין רעה מוכר. לסלי, אין ללוקח אילנות שום קרקע, ואם כך, כשיתייבש האילן, הוא חייב לעקור את זה וללכת הלאה. אומרת הגמרא לרב עקיבא, איסלי ואפילו לרב זבית. הרי למדנו לאלה שיש מחלוקת רב פופה ורב זבית, כשאחד מחר לשני לקוחות, לאחד הוא מחר אילנות, לשני הוא מחר קרקע. מה הדין? האם יש זכות בקרקע לבעל האילנות או לא? אומרת הגמרא לשיטת רב עקיבא שסובר שכל המוכר בעין יפה מוכר. אז אפילו לרב זבית שאומר שאין לו, זאת אומרת, זה שמחר אילן למישהו וקרקע למישהו אחר, הלוקח אילנות אין לו זכות בקרקע, אנא מילה כבשני לקוחס, דאום עלי, כי בעל הקרקע, זה שקנה את הקרקע, אומר לזה שקנה את האילנות, כאחד אל ידידי לסלי באילון, אז כשם שלי אין זכות באילנות שלך, אז גם לדידך אין זכות בקרקע שלי. אבל לא, אין פה שתי לקוחות, פה מדובר רק במוכר ולוקח, והמוכר ישיר לעצמו, ומחר ללקוח האחד את האילנות, אז אנחנו אומרים מוכר בעין יפה מוכר, ומילא הוא מכר לו את הקרקע גם כן. ואילו לרבנם שחולקים על רב עקיבא וסוברים המוכר בעין רעה מוכר והוא כן משאיר לעצמו, לסלי ללוקח אילנות אין זכות בקרקע, ואפילו לרב פופדור אמר, כשהוא מחר לשני לקוחות שיש לו, שזה שלקח את האילנות, יש לו כן זכות בקרקע, אנא מילה, גב שני לקוחות, זה לא אומר פה להפך. זה שלקח את האילנות, זה שקנה את האילנות, אומר לזה שקנה את הקרקע, כאחד לדידוך זם בעין יופי, כשם שהמוכר מחר לך את הקרקע, הכוונה. מחירה עולמית, וזה מה שנקרא בעין יופי, כך קם לדידי נמזם בעין יופי, שיהיה לי עולמית את הקרקע הזאת. כלומר, אפילו שמתייבש פה האילן, שיהיה לי זכות לנטוע אילן אחר באותו מקום. אבל לא, פה אצלנו, שלא מדובר בשתי לקוחות, מדובר פה שרובן מחר את הקרקע, את האילנות לאחד, והשאיר את הקרקע לעצמו. אז אנחנו אומרים, גם לשיטת רב פופה, מויכר בעין רואה מויכר. אומרה נער דואה, אוכלון רצופין אין לו יחזוקה. רצופין הכוונה פה, שהיה נטוע בדרך כלל כדי שיהיה מצב והגדרה של שדה אילן, צריך שיהיה נטוע 10 אילנות בשטח של בית צהו. אז פה מדובר שהוא נטע הרבה יותר צפוף. אז מה, זה לא נקרא כאילו כדרך האנשים, כי לא עושים ככה צפוף, במילא זה עומד לאי עקר, כי הרי סוף סוף יעקו את זה, כי זה לא בריא שיש כל כך הרבה אילנות צפופים. זה לא בריא לקרקע, לא בריא הפירות לא יוצאים טוב. אז במילא נטילת פירות ואסיפת יבול מכזה קרקע, זה לא כדרך בני אדם, זה לא מוהיל למוחזקות. מסקיף לא רואה, ואלו מעט, אי מי שרד אספסטי ומי קונלו. ארוגה של אספסטה, שהדרך שזורים את זה בצפיפות, אם, הרי אתה אומר שבאופן כזה לא שייך מוחזקות, אז איך עושים את המוחזקות בכזה שדה? אז הרשב"ם מעורר, הרי שם כן הדרך לעשות כך. ואם כך, מה הקושיה? אלא מה רובה, מוכרון רצופין אין לו קרקע. אם מחר אדם אילנות הנטועים בצפיפות, כגון יותר מ10 אילנות בביסו, הרי שהוא לא מחר לו קרקע. אפילו שבדרך כלל אנחנו אומרים, כשאחד מחר משלושת אילנות ויותר ללקוח, אז בוודאי הוא רצה להקנות לו גם את הקרקע, אבל כאן היות וזה צפוף כל כך בנטיית האילנות, וזה עומד לעקר, יעקו את זה בסוף, אז זה לא נחשב כשדה אילן, ומילא הוא לא מקבל הגדרה, הוא לא מקבל קרקע. אומר רב זעירא כתנועי, זה יהיה בעצם תלוי בפלוגתת תנאי. כי יש על אחד, שהתורה אומרת, כלי הכרם, אסור באכילה, בהנאה, שזה הכוונה כשנוטים זורים, תבואה, ליד כרם. הלכה היא ככה, כל עוד שמדובר בגפן יחיד, וזה לא בהגדרה של גפנים, שזה עושה אותו הגדרה של כרם, או שאפילו יחידים, אבל זה עדיין לא כרם, שיעור ההרחקה זה 6 טפחים מהכרם. אבל אם זה כבר כרם, בהגדרה של כרם, שזה שיש לפחות 2 שורות גפנים, ויש מרחב של 4 עמוד בין 2 השורות כדי שיוכלו לעבור עם המחרשה, זה כבר עושה אותו הגדרה של כרם, אז לא רק במרחק של 6 טפחים אסור, צריך להרחיק את זריעת התבואה לגמרי מכל השטח של הכרם. אז פה מדובר כרם שהוא נטוע על פחות מ-400. זאת אומרת, יש כמה שורות גפנים, ואין בין שורה לשורה מרחב של 4 אמות. רב שמעון אומר, זה לא נחשב כרם. למה זה לא נחשב כרם? היות וזה צפוף, אז במילא זה עומד להיעקר, יעקו את זה, אז זה לא נידון כמו כרם, רק כגפנים בודדות שהמרחק צריך להיות 6 טפחים ולא צריך להיות איסור לזרוע בכל שטח הכרם. חכמים אומרים לא, זה נחשב כן ככרם, כי עכשיו בעצם רואים את האמצעים כאילו הם נם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו רואים את כל השורות שבינתיים, כי מי שזה לא נמצא, היות ועתידים לעקור את זה, ואז מסתכלים, כאילו יש פה רק 2 שורות, הקיצוני מצד זה, הקיצוני מצד זה, ואם כך יש כן שטח של מרחב של 4 אמות, אז זה כן כרם. בכל אופן, מה אנחנו רואים פה? שיש מחלוקת בדבר כזה שעומדים לעקור אותו, האם הוא נחשב כשדה סתם, או שזה נחשב ככרם.